שלום לכולם ולג שמח, בעזרת השם. אנחנו בספר התניא ממשיכים בחטיבה השישית של התניא קדישא תורה שבכתב של תורת החסידות. החטיבה השישית עוסקת בביאור דרגות האהבה והיראה השונות. ונמצא דרגות שונות, הרבה דרגות. בפרקים הקודמים אנחנו עסקנו בעיקר בדרגות השונות של היראה. דיברנו על ארבע בחינות של יראת תתאה פלוס יראה הילאה. עסקנו גם בהתבוננות שמביאה לידי אהבה רבה, אהבת עולם, אהבה רבה. אהבה רבה זה אהבה שבאה כמתנה מלמעלה, ואהבה זו היא אהבה בתענוגים, שבאה מאליה רק אחרי קניין שלמות היראה. ולכן בפרק מ"ג יש את הטוויסט שתוך כדי הפרק זה עובר. עד כאן, בשונה מאהבת עולם, שהיא פועל יוצא של סוגי התבוננות שונים, עד כאן בקצרה פרק מ"ג. אחרי זה עסקנו בפרק מ"ד, באהבה הטבעית, שכלולה בעצם גם מאהבת עולם, גם מאהבה רבה, והחילוק בין אהבת עולם לאהבה רבה, זה שאהבה רבה באה מלמעלה, אהבת עולם נוצרת מלמטה לידי התבוננות. באהבה הטבעית, מכיוון שהיא ירושלים מאבותינו, אז היא באה מלמעלה מצד הנפש האלוקית מצד אחד, אבל מאידך בפועל היא מתגלה באמצעות ההתבוננות השכלית שלנו מלמטה. ולכן גם באהבה הטבעית ישנן שתי מדרגות, יש אהבת מה שקראנו לנפשי ויתיך, ויש אהבת כברא דאשתדל, נכון? כמו בן שמשנה שמח את אבא שלו, ואהבה זו היא טבעית וירושה לנו מאבותינו הקדושים. לכן באופן מסוים יש לאהבה הטבעית מעלה על פני אהבת עולם, אולם אף על פי שלשני הסוגים הללו של האהבה הטבעית יש מעלה על מדרגת אהבת עולם שנפעל מכוח שנפעלת מכוח ההתבוננות השכלית מלמטה, למרות זאת צריך להתייגע בשכל ולהתבונן בגדולת השם כדי להגיע לאהבת עולם, ולא להסתפק רק באהבה הטבעית שירושה לנו, כי יש שני טעמים למעלת אהבה השכלית על הטבעית. אחד, מצד האהבה עצמה, שאהבה שיקיר איש פי אש, זה עוצמה הרבה יותר גדולה, והטעם השני, שזה מצד ההתבוננות שמביאה לאהבה, וזה התכלית של האדם, להתבונן בשביל להגיע לאהבה. עד כאן בקצרה, פרק מימי עשינו בסוף השיעור שעבר ולא הכנתם אותו, אז היה צריכים להכין, אז נחזור עליו בקצרה, ואז נמשיך למבא ומזיין, יחסית פרקים קצרים קיבלתם השבוע להכין, נכון? מה? כן, עוד מעט נגיע לזה. אז בפרק מימי רבנו בעל התניא מסביר שישנה אהבה שלישית שנובעת ממידת הרחמים, מידתו של יעקב אבינו עליו השלום. אהבה זו מגיעה כאשר אדם מעורר רחמים על נשמתו. איך היא ירדה בעולמות העליונים, שם הייתה בקרבה ואחדות עם הקדוש ברוך הוא, ועכשיו היא התלבשה בגוף העולם החומרי, עולם שהוא מלא בקליפות, הסתרים שמחשיכים על הארת הקדוש ברוך הוא במציאות. ואז הרחמנות גדלה וגוברת, אויבי. בפרט כאשר האדם לא מתעסק 24/7 בענייני הקדושה, שאז כביכול שהוא לא בקדושה, אז אם זה לא קדושה זה טומאה, והוא מוריד את הקדוש ברוך הוא למקום הטומאה לא עלינו. ולכן כאשר האדם מתבונן, הוא מגלה רחמים רבים על נשמתו שירדה למקומות הלא טובים, אז מתוך התעוררות הרחמים הזו הוא יבוא להרגשת אהבה לקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו מעוררים פה רחמים כדי שהרחמים יעוררו את האהבה, לא לשכוח. הרחמים זה לא התכלית, התכלית זה האהבה. הרחמים והאמצעי. ואז בזה דורש רבנו בעל התניא את הכוונה של יעקב שהוא נישק את רחל, ואת העובדה שהוא בכה מרחל, זה לא רחל דווקא האישה, רחל זה הכנסת ישראל. ויעקב זה מידת הרחמים העליונים, שבעצם הוא עורר עליהם רחמים על כל נשמות ישראל בזה שהוא בכה, ואז הוא מוציא אותם מהגלות שלהם, מביא אותם לייחוד עם קודש הבריחה ושכינתי, והייחוד הזה נקרא ייחוד נשיקין, שזה הייחוד בין האדם, עובד השם, לבין הקדוש ברוך הוא בורו. והייחוד הנשיקים היום הוא נפעל, כלומר הוא מתרחש, הוא מתממש, הוא מתקיים באמצעות לימוד תורה ובפרט הלכה, שאנחנו מבררים ככה במה רצון השם, זה ייחוד הנשיקים. ייחוד נוסף בין האדם לקדוש ברוך הוא זה הייחוד שהוא בבחינת חיבוק. ייחוד הזה נפעל לאו דווקא באמצעות לימוד תורה, אלא בעיקר על ידי מצוות, על ידי מעשי הצדקה וחסד בעיקר, וזה מביא את האדם למידות האהבה. החידוש בפרק הזה, בפרק מ"ו, ושעניין הכוונה לשמה יכול להיעשות דווקא על ידי רחמים רבים. אבל כדרכו של רבנו בעל התניא, בכלל חב"ד, לא מספיק רק לעורר רחמים, צריך ישר לחבר את זה לעשייה. נכון, המעשה הוא העיקר, היום חטיבה חמישית. ולכן בסיום הפרק בעל התניא מדגיש שחוץ מעניין הרחמים שיש בהם נקודה של עבודה לשמה, על ידי הרחמים הוא יכול לבוא לעבודה מאהבה בסוד הפסוק ליעקב, כן? אשר פדה את אברהם. כלומר, מידת הרחמים של יעקב יכולה פודה ולפדות ולגאול את עבודת האהבה של אברהם ואהבה שלום. עד כאן. עד כאן חברה תמציתית, הלא מעט פרקים. עשה פרק מבב, אחד הפרקים שמרבים לצטט אותם גם מחוץ לחבד, פרק עם רעיון מאוד מסודר, מאוד ברור, מאוד מרגש, וכותרתו של פרק מבב זה אהבה כמים הפנים לפנים, שנאמר פרק לפנים. אוקיי? אנחנו מתחילים עכשיו בעצם תת חטיבה. כלומר, פרקים מבב, ממזיין, ממחת, ממתת, זה תת חטיבה בתוך החטיבה השישית, שעוסקת באהבה ויראה, והיא בעצם זה תת חטיבה שעוסקת באהבה הזאת כמעט פנים לפנים. יש אהבה נוספת שהיא חבויה בלב של כל יהודי. ואף על פי כן ניתן לגלות אותה יחסית בקלות, והיא קרובה מאוד לכל אחד. כמובן שהמטרה היא לחשוף ולגלות אותה כך שהיא תפעל ותשפיע עליהם בפנים מוחדים, כלומר שהיא תתגלה, שהיא תהיה מעשית. ואהבה זו מכונה אהבת כמים הפנים לפנים. כאשר מישהו מראה לנו אהבה, אז באופן טבעי יחס גורר יחס. אז אנחנו מחבירים לו אהבה גלויה. מסופר על רבי ישראל הגר מוויז'ניץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, הסבא רבא של האדמו"ר הנוכחי, שהוא גם רבי ישראל הגר מוויז'ניץ בבני ברק. הוא היה אדמו"ר עצום, אלפי חסידים, סבא של הרב רם היה בקשר איתו. הוא היה באזור מזרח, צפון מזרח רומניה, לגבול של רומא, של לגבול של אוקראינה, מה שנקרא אזור גליציה והקרפטים, מוקובינה וכולי. ובעקבות מלחמת העולם הראשונה הוא היה צריך לברוח מוויז'ניץ. והוא הגיע לעיירה שנקראת על גבול הונגריה, גרוס וורדיאן, או גרוס וורדיאן, אנחנו מבטאים את זה, עיירה שהיה בה בעיקר אשכנז, אשכנוזיס, אשכנזים. כלומר, אלו שלא בעד. המתנגדים, היה להם 23 שטיבלך בתי כנסת שלא בעד, ובקושי הוא פתח שטיבלך חסידי קטן עם קצת אנשים. עד כדי כך הם החרימו אותו, הם לא דיברו איתו, הם לא סמכו על השחיטה שלו, על הכשרות שלו, ממש נתק מוחלט. לתוך זמן קצר, חצי שנה, שנה, שנה וחצי, כל העיירה נהייתה חסידי ויז'ניץ. אז פעם אחד האדמו"רים שאל את רבי ישראל, אומר לו, רבי ישראל, איך הצלחת? הרי לא דיברו איתך, החרימו אותך, אז איך הצלחת להפוך את כולם לחסידים? אז הוא אמר, אני כל כך אהבתי אותם, עד שלא הייתה להם ברירה, אלא אהבו אותי בחזרה. זה סיפור מתוק מדבש. יחס גורר יחס, זה באמת ככה. על אחת כמה וכמה, שמי שמגלה לנו את היחס הזה, את האהבה, זה מישהו שהוא כמה דרגות מעלינו. כלומר, מילא אני אוהב מישהו ברמה שלי, אבל שיבוא ראש הממשלה גדול הצדיקים ויואב אותי, כן, יבחוש בן תולעת, ובכלל, כאילו, זה רמה אחרת של אהבה. כלומר, זה רק יגרום לי לאהוב אותו עוד יותר ועוד יותר. ולכן בעל התניא ממשיל את זאת למלך גדול, שמראה אהבה חריגה ונדירה לאדם פשוט מנתיניו. הוא מראה איך המלך עוזב את הארמון שלו, יורד לחדרון בו האיש הפשוט גר, מוציא אותו מאותו ביב שפחים שהוא גר בו, ומביא אותו לחדר שינה הפרטי שלו בארמון המלך, שהכל, כן, חור, כרפס ותכלת, כן, הכל פאר והדר. ושם המלך מחבק ומנשק אותו ומראה לו אותות של חיבה ואהבה ממשית. אז בוודאי שאצל האיש הפשוט, וואו, המלך בא עד הבית שלי והביא אותי לבית שלו, איזה אהבה זה יעורר אצל הנתין שהוא אהב את המלך שלו יותר מהכל. וגם אם מדובר באיש פשוט שהוא בא לב אבן, שהוא לא מבין מה זה מלך, אבל אין ספק שלאור המחוות הייחודיות כל כך, שהמלך ישתדל בעבורו, ברור שליבו יעלי על גדותיו מרוב אהבה על המלך, על היחס האישי החריג שהוא מגלה עבורו. והנמשל כמובן, שמי זה המלך? המלך. כן. המלך הוא מלכו של עולם, והאיש הוא פשוט, ועם ישראל. והקדוש ברוך הוא יורד מרום האצילות, במקום כבודו, מניח עליונים ותחתונים, וירד למצרים, ערוות הארץ, מקום הטומאה, ביב שפחים, וכל זה רק כדי להוציא אותנו ממצרים ולתת לנו את התורה הקדושה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כן? שזה החדר הפנימי של הקדוש ברוך הוא התורה. ואז כאשר אדם מתבונן, וואי וואי וואי, השם עזב עליונים ותחתונים, עתיק, עריך, שרפים, מלאכים, בשביל לבוא לחסדי שנמצא בשכלה שלו ולתת לו את התורה, זה משהו לא נורמלי. כאשר אדם מתבונן בזה, לא רק אומר, חושב, מפתח את זה, אז בוודאי שכתוצאה מההתבוננות הזו, תתעורר בליבו אהבה אדירה לקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו אסירי תודה אליו. עכשיו, במשל, המלך מביא את האיש הפשוט לחדר הפרטי שלו, ובנמשל, הכוונה שהותיא אותנו ממצרים ונתנו את התורה. כלומר, ההתקשרות בין הקדוש ברוך הוא לישראל בחדר הייחוד, בצורה של חיבוק ונישוק, כלומר, גילויי אהבה שתזכרו במשל, היא באה לידי ביטוי בלימוד התורה וידיעתה. כלומר, בבחינת ייחוד הנשיקין, עליו למדנו בפרקים הקודמים של לימוד התורה, זוכרים? וקיום מצוות מעשיות, זה בחינת ייחוד החיבוק. שמענו של החסד, של ההצדקה, דיברנו בפרקים הקודמים. עכשיו, ראיה לכך של לימוד התורה וקיום המצוות הם ביטוי לייחוד הנפשות שלנו, הנפש הבהמית והאלוקית. אם האור אלסוף ברוך, הקדוש ברוך הוא בחדר הפרטי של הארמון של המלך, זה מלשון הנוסח של דרכת המצוות, כן? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוות וציוונו על מצוות ציצית, ככה, אני אומר לכם בבן שלי בוק, אוקיי? מה זה? אשר קידשנו, קידשנו מלשון קידושים, חתונה, ייחוד. כלומר, על ידי המצוות, הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו כמו חתן שמקדש את אשתו, ואז גורם להיות מיוחדים, מאוחדים. כתוב ברבי נשיא דורנו, זכותו מגנה עלינו, כותב בלוח היום יום, בתאריך כ"ח תשרי, אם בחוקותיי תלכו, כן? פרשת השבוע, בנציג שמכם באיתמה. כותב הרבי, לימוד התורה וקיום המצוות הם טבעת הקידושין שבהם קידש הקדוש ברוך הוא את ישראל להתחייב לזון אותם ולפרנסם. כמו שהחתן מחייב, כן? אנא זון ופרנס ואכלכל ואסובר יתיכי לכי, כי הלכות גוברין יהודאין, זה פלחין וכולי. אבל פה בעל התניא מוסיף עוד פירוש, נוסף עוד נדבך למהות הקידושין בין הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי קיום תורה ומצוות. ופה אומר קדושה, קדושה מלשון הבדלה. כאשר אני לומד תורה, כשאנחנו לומדים תורה או מקיימים מצוות, אנחנו מתאחדים, אנחנו מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא, ממש כפי שהוא מובדל מהעולם הזה בהיותו קודש עליון, נכון? עכשיו ההבדל בין שני הפירושים של אשר קידשנו, זה שבפירוש הראשון זה מתבטא הייחוד של האדם והקדוש ברוך הוא. אבל בפירוש השני, אומר בעל התניא, הוא מבאר את הדרגה באלוקות בה מתייחד על הקדוש ברוך הוא. כלומר, הייחוד הזה קורה את הקדוש ברוך הוא, אבל איפה? בקודש העליון. במקום גבוה יותר, כלומר, זה מהות הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, ולא לפי הצמצום שלו, איך שאני תופס אותו ומבין אותו. כלומר, זה לא ייחוד של הקדוש ברוך הוא, איך שאני מבין אותו במוח שלי, המצומצם. אלא זה למעלה מהכל, למעלה מקום גבוה יותר. עכשיו, לכן, כלומר, לא בבחינת היותו ממלא כל עולמין, לפי הגדרים של העולם, אלא סובב כל עולמין, למעלה מהכל. עכשיו, לפי הפירוש הראשון, כאשר אדם מקיים מצווה, הוא מתאחד עם האלוקות שבמצווה עצמה. כלומר, עם האלוקות שמתגלה במצווה הזו. ואילו לפי הפירוש השני, כאשר אדם מקיים מצווה, הוא מיוחד עם בחינת הקודש העליון שבמצווה ומתעלה עליה. לכן, נבין את דברי חז"ל, אומר בעל התניא, למה חז"ל מחייבים אותנו לקום בפני כל מי שעוסק בתורה. גם אם הוא לא תלמיד חכם, הוא רואה שבוש. לא תגיד, תלמיד חכם מופלג, שורה לפבר. יודע, הראשונים והאחרונים נגלה ונסתר. שבוש! לומד תורה, צריך לקום לכבודו. כי באותו רגע שהוא עוסק בתורה, מה קורה? השם יתברך שוכן בקרבו בדרגת הגילוי של הקודש העליון. אין לי ספק שכן. כלומר, אם אני יוצא מגדרי, אם אתם משמרים את שלי, אני משמר את שלכם. אני אראה בידכם, אני אראה בידי. ברור שאם אנחנו עושים איזשהו משהו שהוא לפנים משורת הדין, אקסטרה, חריג, מסירות נפש, לאו דווקא לקפוץ על הרימון, אלא גם בעבודת השם, צדקה גדולה וזה, אז אין לי ספק שזה מעורר מצידו, אבל בלתי רגילה. הרי שהמלך הולך ברחוב ונפל לו כפתור, והבן אדם רץ, מתאבס ואת הכפתור, עולה אחד, טוב, אביל... הוא לא יחזיר לו אהבה לאין ארוך? ודאי. מה לא ולי? אני המלך והוא נתין פשוט. ובכל זאת הוא מבטל את כל מה שיש לו. את כל מה שאין לו הוא נותן לי. כל מה שאין לו הוא נותן לי. בוודאי, אין לי ספק. כפי שדיברנו בעבר כמה פעמים, יש בעיה. נתון. אל תגלו בבית, אבל האדם הוא יצור חומרי. אל תגידו לשבושים, אבל האדם הוא יצור חומרי, הוא יצור גשמי. וישנה אפשרות, בהחלט תיתכן לאפשרות, כך כתוב בספרים, לא יודע מה איתכם, שאדם יעסוק בתורה ומצוות, ובאותו זמן יכול להיות שהוא לא ירגיש באמת שהשם יתברך שוכן בקרבו. כתוב, יש כאלה אנשים כנראה, אני לא... אוקיי? מה, אז אם הוא לא מרגיש שזה לא קיים, אז זה לא קורה, זה לא אמיתי, זה פיקטיבי? לא. אומר בעל התניא, העובדה שהבן אדם שלומד תורה, הוא לא מרגיש למעשה שהשם שוכן בקרבו, זה לא משנה את המציאות. המציאות היא שבעת קיום תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא שורה בקרבנו. הרי פה עכשיו בחדר, אתם יודעים מה שפה בחדר, בשתי הקירות? בין כרמל לרועי יש פה עכשיו גלים. יש AM, FM, ואם נכוון איזשהו אנטנה מיוחדת ל-96.6, נשמע? גלי צהל. ואם זה יהיה 91.8, זה יהיה גלגלגלגלגלץ, נכון? ואם זה יהיה 97.8, רשת ג', ואם 95.5, כאן רשת ב', כאן, נכון? אז הכל, אבל הכל פה, אבל אני לא רואה, אני לא... כי אין לי את האנטנה לקלוט את זה. הצדיקים קולטים את זה. זה שאני לא רואה, זה שאני לא מבין, לא אומר שלא קיים. למשל, קדושת השבת. יש איסור מלאכה בשבת. האיסור הזה חמור באותה מידה. גם כלפי איש פשוט שלא יודע מה זה שבת, מה זה משנה ברורה ומה זה מנוחת תאווה ולכות יוסף. הוא לא יודע. וגם לגבי, כן, מרן, שר התירה, גדול הדור, שיודע הכל בעל פה. אם הוא יחד לשבת, הוא יחד לשבת, זה אותו חומרה בדיוק. הרי לשניהם שורה קדושת השבת המיוחדת, בלי קשר או תלות, האם הם באמת מרגישים את קדושת השבת. ולכן זה מה שאומר המשורר אסף בתהילים, ואני בר ולא ידע, בהמות הייתי עמך, מה המשך הפסוק? ואני תמיד עמך. כלומר, אף על פי שאני בר, והידיעה שלי היא כמו בהמה, אני תמיד איתך, אני תמיד עמך. סיפור ש... משל של קומונריות, כן? שאדם, 15 שנה, מגיע שמיימה. מראים לו סרט. כל החיים שלו הולך לחוף הים, איך מהלידה, גן, כיתה א', ותיכונית, וזה, וכל יום חתונה, ועורך, הוא הולך ולידו את העקבות, מי זה הולך לידו? הקדוש ברוך הוא יד ביד. ופתאום האדם שם לב ש... שהייתה פציעה לו עלינו בצבא, פה רק עקבות של... זוג עקבות אחד, ואחרי זה שהיא זרקה אותי, ושהבעיות פה, ופרנסה, וקשיית, כל המקומות שהיה קשה לו רק זוג אחד של רגליים, עקבות. הוא אומר, מה זה קדוש? איפה היית? דווקא אני צריך אותך. הוא אומר לו, חביבי, הדפוק. זה העקבות שלי, אני הרמתי לך לידיים. סחבתי לך לכתפיים, בכלל שמת לב. ואני תמיד עמך. והוא תמיד איתי. מה שמביא אותנו לפרק ממזיין. על פי מה? אמרתי, זה פרקים קצרים, נו, מה לעשות? על פי שלמדנו בפרק הקודם, רבנו בעל התניא המשיל את יציאת מצרים למלך שיורד לדירת חדר עלובה ומסריחה של אחד מנתיניו ומביא אותו לחצר בית המלך, הפן, ימי, נכון? מתעוררת שאלה גדולה. מה אתה מדבר איתי על יציאת מצרים? יציאת מצרים התרחשה לפני 3,334 שנים. אי וואלה. איך האהבה שבאה לידי גילוי אז מצד הקדוש ברוך הוא לפני ישראל באותו זמן, איך אותה אהבה עכשיו תפעל על האדם לעורר אותו לאהבת השם כנפני הפנים? הדוד של הסבא, של הזה, של הזה, משה רבנו הוא יצא. אבל מה זה קשור אליי? ואלה תגיד, טוב, אני זוכר, היה קרב, סבא נפצע, אז אני עוד זוכר את היום, אני מציין את זה. אבל פה זה הסבא של הסבא של הסבא של הסבא, איך זה אמור לעורר אצלי אהבה? לכן מוסיף פה רבנו יסוד גדול מאוד 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 בעבודת השם. קובע כלל. אומר בעל התניא בפרק ממזיין, יציאת מצרים זה לא אירוע חד פעמי. זה לא אירוע שהיה. מצרים היא לא ישות מדינית. מצרים היא לא זירת התרחשות גיאוגרפית. מצרים היא מהות רוחנית. ממילא יציאת מצרים מתרחשת וקיימת ברוחניות גם כיום, י"ח אייר, תשפ"ב, זה היום עשה השם, וגם בכל יום. כבר במשנה בפסחים ראינו שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז אומר בעל התניא, לא רק שבכל דור ודור, אלא בכל יום ויום. ככה מדייק הרבי, בכל יום ויום. יציאת מצרים ברוחניות זה שאני לומד תורה, מקיים מצוות, מקבל עולם מלכות שמיים בקריאת שמע. כשאני עושה את הדברים הללו, אז באותו רגע אני מוציא את הנפש האלוקית מהמאסר שלה. מה הכלא של הנפש האלוקית? הגוף שלה, מה שאנחנו נמיש חד החיבי, האור הנחש. ואז אני מאפשר נפש האלוקית להתקלל בייחוד אור שלך ברוך הוא, הייחוד הנשקים הגבוה. עכשיו אברהם אבינו עליו השלום זכה על ההתקללות וההתייחדות הזו עוד לפני יציאת מצרים. באמצעות המעשים הטובים שלו, הליכתו מחיל לחיל. אבל אנחנו בניו, ולכן זכינו ליכולת המופלאה הזו לתת ממצרים בכל יום בירושה, בתור מתנה מהקדוש ברוך הוא במתן תורה. וזאת בלי קשר לערך העבודה שלנו שלא מתקרבת לזה. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. כלומר, שהוא נתן לנו את תורתו, הוא הכניס בתורה כביכול את עצמו. אנוכי ראשי תיבות, אנה נפשי כתווית יהבית. נכון? כשהוא נותן לנו את התורה, הוא בעצם נותן לנו את עצמו. ברור עד השם, לא נתן התורה. מה המשך? נותן התורה. לכן כל אחד יכול להתאחד עם הקדוש ברוך הוא מתי שהוא רוצה. המניע גדי הפוך. המניעה היחידה שמונעת מאיתנו להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, זה הרצון שלנו. אם אנחנו לא מאוחדים, סימן שאנחנו לא רוצים. אבל אם היינו רוצים, אם האדם רוצה להתייחד, להתקלל בקדוש ברוך הוא, אז מיד שוקו קריאת שמה, שמה ישראל, רק המנגינה כבר. השם, השם אחד, השם הוא האלוקים, עד השם הוא האלוקים. אדם רוצה את זה, אז הוא מתייחד איתו. אפילו אני נוסע, יש לי נסיעות ארוכות הביתה, כן? ציר פתח תקוות ניהל, כביש 6. זה נופת על ההדבקות. מה, תחיל לחכות לרב רם בנעילה? תחיל, שמה... יכול גם להגיד בשם הוקים בשם 70 פעם, כן? ואז הדבקות חבל על הזמן. לא צריך להיות מצומצמים. כי מה שמונע מאיתנו להתייחד לרצון, אבל פתאום מתעורר רצון, אז יאללה, בוא נלך על זה. בהתוועדויות, בסעודה שלישית. ולכן... אומר רבי אלעזר בן עזריה, אני כ-70 שנה ולא זכיתי 12 פעמים בלילות. אבל אנחנו כן זוכים שתאמר יציאת מצרים בלילות דווקא בחושך. לכן זו הסיבה שמזכירים יציאת מצרים דווקא בלילות בקריאת שמע. כי על ידי קריאת שמע יוצאים ממצרים בכל יום. לכן כאשר אדם יתבונן איך בכל יום ויום הקדוש ברוך הוא מראה לנו את האהבה שלו, כמו בנמשל של המלך שיורד למקום האשפה, ומשם הוא מוציא אותנו, הנתינים שלו, ומביא אותנו באהבה וחיבה על החדר הפנימי שלו. ובנמשל, איך הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו בכל יום מהמעשר הגוף הגשמי והחומרי שלנו, משחד החיביה, ומעלה אותנו לדרגת ייחוד בצורה אינטימית, אחדות מופלאה באמצעות תורה ומצוות, ממילא על ידי זה תתעורר אצלו אהבה כמים הפנים לפנים. אז עד כאן פרק מהם זין. שבוע הבא נעסוק בסיום החטיבה השישית, ונראה כיצד הקדוש ברוך הוא מצמצם עצמו עבורנו. וכך בעצם אנחנו נחתום את החטיבה השישית מתוך 7, וגם את תת החטיבה שעוסקת באהבת כמיים פנים לפנים, ונעסוק בסוג נוסף של אהבה, אהבה כאש. אז לשבוע הבא צריך להכין את פרקים מ"ח, מ"ט ונון. גם נון. שבוע אחרי זה נון, מ"ט ג' בסיום. בסדר? בעזרת השם עד שבועות לפי דעתי לעשה סיום. הזמן שנותר לנו שער איחוד באמונה, ובאלול איגרת התשובה עם שיעור א' בנינו טובה, ואז פייסצנה, להספיק את כל הכתבים שלו, שנזכה בשנה אחת. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.